כל חי אונליין 93fm.co.il.
ניצולי השואה, הלילה מחר מציינים ניצולי השואה וקרוביהם בארץ ובעולם 72 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. בקהילות רבות בישראל וברחבי תבל מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנחת בקהילות היהודיות בגרמניה, בפולין ובכל אירופה, ומפעליו הרבים ששרדו עד היום ובהם לימוד הדף היומי. כנסים נוספים לזכר קדושי השואה יערכו מחר ביד ושם, בכנסת ובקיבוצים לוחמי הגטאות ויד מרדכי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ערב בכינוס ביד ושם כי מאז מלחמת העולם השנייה לא הראה טרגדיה שדומה בהיקפה לשואה, אבל במקרים רבים העולם עומד מנגד ואינו מונע השמדתם ורצח המוני כמו גם בסוריה. ראש הממשלה הוסיף ואמר כי עם זאת, בתוך האפלה יש כמה נקודות אור. אחת מהן התרחשה רק עכשיו, בתגובתו הנחרצת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על טבח הילדים הסורים בנשק כימי. שר הדתות דוד אזולאי מש"ס התייחס ערב לחשש מחילול שבת בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון ואמר כי כוחות הביטחון יגיעו להר רק לאחר צאת השבת בכדי למנוע את חילולה. רעיון להביא ממן במהדורה המרכזית הוסיף אזולאי ואמר כי בישיבה שנערכה היום עם כלל הגורמים המעורבים בהילולה הוא דרש כי מערך התחבורה הציבורית מכל רחבי הארץ יפעל רק החל משעתיים לאחר צאת השבת. המשטרה הצבאית הישראלית תושב מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחייו שסטה עם כלי רכבו ונכנס לתוואי פסי הרכבת הקלה בתחנת גבעת התחמושת בבירה. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי המשטרה חוקרת את המניע למעשה. בתוך כך, מחקירת פיגוע הדקירה שראה היום בתל אביב עולה כי המחבל שביצע את הפיגוע הגיע לעיר לסיור במסגרת ארגון שמאל הפועל לקירוב בין ישראלים לפלסטינים. בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם באורח קל. הבחירות בצרפת. על פי מדגמים ראשונים עולה כי מועמד המרכז עמנואל מקרון צפוי להגיע למקום הראשון ולהפיל לסיבוב השני שיערך ב-7 במאי. הוא לא תתמודד, מועמדת הימין ראשת מפלגת החזית הלאומית מרין לפן. מועמד המרכז עמנואל מקרון אמר כי הצרפתים הביעו את רצונם להתחדשות. נמשיך לפעול במלוא הכוח עד להמשך הבחירות. בבני ברק יתקיים מחר הכינוס השנתי של ארגון לב לאחים באולמי ארמונות חן בבני ברק בהשתתפות גדולי ישראל. כינוס יועבר בשידור חי כאן בכל חי החל מהשעה 15:00. כאחר אליעזר סורוצקין מנכ"ל ארגון לב לאחים בשיחה עם אבי ממרן במהדורה המרכזית על השליחות של ארגון לב לאחים.
איזשהו פעם בשנה שקוע באמת כל גדולי ראשי הישיבות מתאספים, ואם אתה שואל אותי הם פשוט מאוד באים לחזק את כוח השליחות. הרי בסך הכל שבני התורה מקרבים יהודים, הם עושים את זה מקומו של בן תורה הוא בבית המדרש, וכל הסיבה שהוא הולך ללמוד עם העם שבשדות או לרשום ילד לחינוך תורני או ללמוד חבותה או שיעור או ללמוד עם צעיר באיזושהי מדרשה, את הכל נעשה מכוח שליחותם של גדולי ישראל. זה פשוט מאוד לחדש את השליחות. ללא דעת תורה כל הפעילות הזאת אין לה קיום.
תחזית מזג האוויר לסיום, הלילה ומחר יוסיף להיות מונן חלקית ובלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשלישי התחממות וברביעי שרב. ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
93 FM, 92.8 FM, כל חי. יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב-7, התעוררות עם ידידיה מאיר. ב-8, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. ב-10, עניין משפחתי. רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. ב-12, בקצב היום. מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. ב-1, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. וב-2 בצהריים, זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר.
ובכל זאת שמך לא שכחנו, מגיש הרב נדב וליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בליל יום השואה, יום שמאחד את כלל ישראל סביב זיכרון השואה, בתוכנית מיוחדת ובכל זאת שמך לא שכחנו. אנחנו בתוכנית הזו נתמקד את נושא הלא שכחנו, למה אנחנו צריכים לא לשכוח מתוך השואה ואחרי השואה. התייחדות עם כל הקדושים שנרצחו, שימור והעברת הסיפורים לדורות. מעט מן הניצולים עדיין איתנו, אבל משנה לשנה הם פוחתים. הערב נעסוק בכמה נושאים. מדוע חשוב לקבוע יום מיוחד כאשר יש אנשים שבשבילם השואה עדיין קיימת, והם כואבים ושורדים יום יום על איבוד יקיריהם. אם זה אבא, אמא, אחים, אחיות, ילדים, דודים, דודות, סבא, סבתא. מדוע השואה הייתה מלחמה עולמית ועל מה בעצם נלחמו בנו? אני, נדב וליס, עושה כבר מספר שנים עם ערכים בקיום מסעות לפולין, אל מקום שבו כל יהדות אירופה נמחקה. לראות מקרוב ולבכות על קהילות רבות, חסידויות, בתי כנסת וחיים שלמים של דורות שנמחקו. הזכר היחידי אלו בתי הקברות העתיקים שקדמו לשואה, וכן בתי הכנסת השוממים, אבל מעבר לזה לא נשאר שם כלום. על זה היה לדווה ליבנו. הערב ננסה קצת להבין את גודל וממדי השואה, והשפעתה לדורות מבחינה היסטורית, פסיכולוגית, אבל בעיקר אמונית. לשם כך נמצאים איתי כאן באולפן, הרב יעקב אסטרכר, מבחירי המרצים בערכים, שמלווה איתי יחד את המסעות לפולין בהדרכה ובהשקפה על התקופה ההיא והשלכותיה. נמצא איתי הרב נועם רדאי, משגיח בישיבה, ובדרכו המיוחדת הוא מנחיל דרך שיר וסיפור אמונה בכלל ישראל. הרב אהרון קרביץ משתתף במסע וכותב מאמרים רבים, והרב אהרון גרליץ שמשמש חזן וזמר בקהילות רבות בעולם. לפני שנתחיל, נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כהן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולצוות הטכני רועי קנטן וישי פופובסקי. ערב טוב. המשותף לכולנו, כל המשתתפים כאן, זה שיצאנו יחד אל המסעות, וכל אחד תרם מחלקו, ממשאביו, מכישרונותיו, להצלחתו של המסע, ולהפיק ולעזור לכל אחד ואחד מהמשתתפים להפיק את המירב שהוא יכול מתוך המסע. אם זה הרב גרליץ שחיבר אותנו דרך התפילות, הרב נועם דרך השירה, וכמובן המלווה העיקרי של המסע, הרב אסטרכר, שנותן את ההשקפה והתוכן לראות מתוך הסיפורים את גודל האמונה. ובכל זאת, שמך לא שכחנו, מתוך כל מה שעם ישראל עברו, להזכיר ולייחד ולהאמין יותר בקדוש ברוך הוא. אני הייתי רוצה להתחיל איתך, הרב אסטרכר, כמוביל למסעות, מה אתה היית יכול לומר באיזשהו פתיח, מביא את אותך אישית ואת כל אלה שנוסעים איתנו שמתעניינים בזה, דווקא לחזור 70 שנה או יותר 70 שנה אחורה ולהיכנס ולחוות את העומק והקושי במסעות האלה. אני כמלווה גם יודע שהרבה מתקשרים ואומרים, למה לי להיכנס? מה מביא אותי כן לחזור ולהיכנס ולנבור בהיסטוריה ולהכביד על עצמי ולהקשות על עצמי? ולהיכנס אולי בנקודות מסוימות לעצב, ובכל אופן רבים כן חוזרים לשם. האם כן יש לנו עניין כן לחזור לשם? זה בעצם גם הרעיון הזה של יום הזה, יום הזיכרון לשואה, זה בעצם שהוא קבוע יום מסוים שאנחנו כן נזכר בו. יש הרבה שאומרים, למה אנחנו צריכים לזכר בעצם בכל העניין הזה? בוא נשכח הכאב עצום, בוא נחביא אותו, נטמין אותו, ולא לעלות אותו. ואנחנו מדי שנה מזכירים את יום הזיכרון, ויש אנשים שזוכרים את זה מדי יום ביומו, ואנחנו מזכירים את זה גם בשבתות. אנשים מזכירים לעצמם את זה. אפילו, אני יכול להגיד אני אישית, סבא וסבתא שלי, משני הכיוונים, מצד אחד זה הסבא שסיפר הרבה, והסבתא לא סיפרה בכלל. מצד השני זה הסבתא שסיפרה, והסבא הוא זו שלא סיפר. זאת אומרת, היו כאלה שרצו להדחיק, והיו כאלה שרצו להעלות את זה. והנה אנחנו פה בערב הזה מזכירים את זה, והתפקיד שלך בכלל להזכיר את זה. מה אתה רואה לנכון כן להזכיר את זה?
אז ראשית כל, אם אנחנו באמת מתייחסים אל היום שציינת, אז באמת היום הזה מבחינתנו הוא קצת בדיעבד. כלומר, עצם הרעיון והצורך לזכור, יש הרבה מה להרחיב בו, ויש הרבה תועליות שיכולות לצאת לנו כתוצאה מהעיסוק בזה, כתוצאה מהחזרה לשם והזיכרון. הרבה מאוד שטייגן, הרבה מאוד תועלת רוחנית יכולה לצאת, אם הולכים באופן נכון ובגישה נכונה, ומספיק עצם ההתייחסות לכך שאם בורא עולם טלטל אותנו טלטלה כל כך עזה, וכל כך משמעותית, שמקיפה באופן כל כך גדול אותנו, כמו שאתה בעצמך אומר, אתה כבר דור שלישי למעשה, ועדיין כל כך משמעותי, זה תופס בכל בית, בכל משפחה, גם איפה שיש, בעיקר איפה שיש ניצולים, אבל גם איפה שאין. כי כולנו באיזשהו מקום, חלק עדיין, המרחק ההיסטורי שלנו משם הוא מרחק נגיעה, ואין שום ספק שאם בורא עולם טלטל אותנו כזו טלטלה משמעותית, הוא לא עשה את זה כדי ש-70 שנה אחר כך אנחנו נעמוד ונתעלם מכל מה שהיה ונמשיך את חיינו בלי להתייחס. ברור שבורא עולם רצה מאיתנו, רוצה מאיתנו משהו, הזמין אותנו לאיזושהי מחשבה, ואנחנו צריכים להיענות לטלטול הזה ולקבל אותו באהבה ובהבנה ולהקשיב לו ולשמוע אותו. אני רק רוצה סתם להתייחס לתאריך עצמו. אז צריך לדעת שאנחנו במקרה הזה מתכופפים, אנחנו מיישרים פה קו, זה לא לרוחנו באמת, להקדיש דווקא את היום הזה, דווקא את התאריך הזה שאנחנו מתכנסים פה הלילה, בגלל שמי שקבע את התאריך הזה, הוא קבע אותו להיות יום השואה והגבורה. ובעינינו, בעיני רוחנו, האמת שלא באופן מוחלט, אבל רוב רובה של היהדות החרדית, התורנית, המסורה לתורה ומצוות, רואה באופן מאוד, מאוד, מאוד לא חיובי את מרד גטו ורשה, שהוא למעשה הסיבה שבגללה נקבע היום הזה להיות יום הזיכרון לשואה. כיוון שבעצם השואה נמשכה על פני למעלה מ5 שנים.
אני רק אוסיף שנושא של מרד גטו ורשה זה לחלק השני של המשפט, הגבורה. הגבורה, יום הזיכרון נכון, לשואה נכון. הוא משהו כוללני.
נכון, כמובן. נכון, לכן אני מדבר על התאריך, לא על הנושא, אלא על התאריך. מבחינתנו הייתה גבורה בשואה, הייתה גבורה עצומה, וראינו אותה באופן מובהק דווקא אצל יהודים שלפני השואה היו אמונים על ברכי שמירה תורה ומצוות. ראינו גבורה אמיתית של אנשים שהקריבו את חייהם, הקריבו את במצבים הכי קשים, ועוד רבות ידובר ויסופר מן הסתם כאן בהמשך, גם בתוכנית שלנו וגם בתוכניות אחרות.
כן, את זה אנחנו נקדיש לחצי השני אולי של תוכנית נושא הגבורה, או שתקרא לזה הניצחון. כרגע נתחיל עם הנושא באמת של השואה.
אבל אני רק אומר שעצם הקביעת, עצם ההסכמה שלנו כיהודים שאמונים על ברכי תורה ומצוות, להתחבר להחלטה הכוללת של העם היושב בציון, לקבוע את היום הזה, את הזמן הזה כזמן, כיום זיכרון, זה סוג של בדיעבד, זה סוג של יישור קו, היות ובסופו של דבר גם לנו יש עניין גדול ואינטרס עמוק מאוד שנרחיב עליו עוד מעט בלזכור ולציין את היום הזה, אנחנו מיישרים קו. ובאשר לזיכרון עצמו, אז כמו כל דבר אצל יהודי שהוא אמון על ברכי הידיעה שתורה ומצוות הם הבסיס של חייו, הידיעה העיקרית ביותר היא שאני לא עסוק בדברים שלא מכוונים אל איזושהי תכלית אמיתית ומהותית. זאת אומרת, אין לי שום עניין, אגב, כדאי לדעת שגם בצד הלא חרדי והלא דתי של זיכרון השואה, יש תמיד מחשבה קודמת מה אני הולך להרוויח עם זה כביכול. זאת אומרת, אף אחד לא חושב שיש עניין לשבת ולבכות על מה שהיה לפני 70 או 80 או 100 שנה, לא משנה מתי, אם אני לא מרוויח משהו. אבל הוא לא דבר כשלעצמו. אבל הוא דבר כשלעצמו, כשחלילה וחס לאדם פרטי קורה משהו, ואז אני אומר לו, תתעסק בכאב שלך, כי זה התרפיה שלך, זה הרפואה שלך. פה, על להתעסק בכאב, נועד כדי להצמיח מתוכו משהו, כדי להוליד מתוכו משהו. אז שם, כשמדברים עם המדריכים של יד ושם, שאינם שומרי תורה ומצוות, ואתה שואל אותם, מה אתה הולך להרוויח? כן, מה, אוקיי, אז מה הולכים להשיג פה? מה הולכים... ברור שהמשמעות היא נאמנות לעם, ציונות, הגנה על המולדת, הגנה על עצמנו, ניקח את גורלנו בידינו, וכל המושגים האלה שאנחנו לא עסוקים בהם ולא ניכנס כרגע לשאלות למה.
כמו אמביציה לעתיד.
מוטיבציה, מוטיבציה, מוטיבציה ללכת לצבא, מוטיבציה להיות מעורב בעניינים הכלליים של העם.
ולהיות מודע שיתכן סכנה כזאת, ההיסטוריה יכולה לחזור על עצמו.
כן, 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 שתהיה מודע.
ולדאוג שלא תחזור.
לדאוג שזה לא יחזור על עצמו. זה לא בדיוק התחום שלנו, אנחנו מאמינים בבורא עולם, אנחנו יודעים שבלי בורא עולם זה לא יכול היה, כזה דבר לא יכול היה לעשות. אני לא יודע אם אתה... זוכר את ויקטור, אחד המדריכים הפולניים שעבדנו איתם בהתחלה, שהוא פעם באחד, כשחזרנו מטרבלינקה, ובאמת היה ככה, הכל היה טעון, ואנחנו הלכנו ככה בלילה, בחושך, והוא הגוי הפולני הזה, יום, לרגע אחד שם את היד שלו על הכתף שלי, ואומר לי, רבי ג'ייקוב, ככה הוא פונה לי, הוא אומר לי, תדע לך, שגם אם היטלר היה מחליט לאסוף רכבות עם חתולים מכל אירופה להשמדה, זה לא יכול היה לקרות. העולם היה נעמד על רגליים האחוריות, הוא היה עוצר את המכונה הזאת. זאת אומרת, כל מי שמסתכל בעין בריאה ונורמלית על המציאות הזאת מבין שיש פה יד השם, יש פה יד השם שכואבת לנו, אבל יש פה יד השם, אי אפשר לחשוב לרגע שמדובר פה בזה תהליך שיש לו איזשהו היגיון. ולכן, גם אנחנו אמורים לשאול את עצמנו בשלב א', כשהולכים לעסוק בזיכרון, או כשהולכים לעסוק במסעות כאלו שבהם נוסעים לשם כדי לראות ולחוות. מה אני הולך כאן להרוויח? וברור לגמרי שמה שאנחנו הולכים להרוויח זה כל הזמן לנסות להבין במה הוא הרשע הזה נלחם. הרי הוא העמיד פה מלחמה, הוא העמיד פה לוגיסטיקה, תוך כדי שהוא היה זקוק באופן נואש לכוח אדם, ולא רק לכוח אדם בצבא, אלא גם לכוח אדם שיסייע לו בהמשך המלחמה. מי שיודע, בשנת 42 היו מלחמות מאוד לא פשוטות בתוך המפלגה הנאצית, האם להשמיד את היהודים או להשתמש בהם בתור כוח עבודה לצורך ייצור של בגדים וייצור של נשק וייצור של מזון עבור הצבא שהתקדם לכיוון מזרח. וזה דבר מדהים. שרואים לגמרי, רואים להדיה, כמו שאומרים, שהצורר הזה והאנשים שהיו איתו בראש הפירמידה הזאת, ראו כדבר קדוש יותר מכל את השמדת היהודים, גם על חשבון המלחמה עצמה, גם על חשבון האפשרות שזה יזיק למלחמה, שזה יזיק לכוח האדם, הקדישו כוח האדם עצום שיועד רק לתפקיד הזה.
אני רוצה רק במילה הזאת שאמרת להשמיד, אני רוצה באמת לחדד אותה, כי המטרה שלו לא הייתה להרוג חלילה אצל להפריד, או לא אומר חלילה בעניין הזה, אצל הערבים המטרה שלהם לא הגדרם להשמיד אלא להרוג כמה שיותר, ובאמת אתה הגדרת שהיטלר ימח שמו וזכרו, המטרה שלו הייתה להשמיד ולמגר, זאת אומרת לחלות את העם ולא להרוג כמה שיותר.
אמת, אמת. ולכן אני תמיד אומר בכל מסע ובכל הזדמנות שרק מדברים, תקשיבו לו, תשמעו לו, הוא ידע טוב מאוד מה שהוא רוצה, ואולי הכי טוב היה פשוט לצטט את הדברים שלו, כמה שזה יגעיל אותנו, כמה שיהיה לנו קשה לשמוע אותם, אבל אם יבהירו לנו מול מה הוא בעצם רצה. אז יש את הספר הפחות נודע, שנקרא שיחות עם היטלר, שכתב ראושינג, שהיה אחד המפקדים הבכירים בוורמאכט, שהתקדם לאס-אס, ובשלב מסוים גם היה מאוד מאוד קרוב לאוזניים של היטלר. היטלר לקח אותו לכאן הנשרים והושיב אותו שם לתקופה. אחר כך היו, חלף ביניהם זה חתול שחור, אבל זה כבר היה יותר מאוחר. באותה שנה וחצי שהוא היה צמוד להיטלר, הוא כתב את כל, הוא העלה על הכתב את הרעיונות שהוא עשה עם היטלר, כי ראושינג גם היה עיתונאי. והספר שלו הוא נכס מאוד חשוב, כי דרכו ניתן הרבה יותר בקלות להבין מה היטלר רוצה. כי כשהיטלר דיבר איתו, הוא אמר את מה שהוא חושב. לעומת זאת, כשהיטלר כתב את מיין קאמפ, הוא כתב את מה שהוא רצה שיחשבו שהוא חושב. זאת אומרת, הוא עסק, היה מאוד פוליטיקלי קורקט. ושם הוא אומר בצורה מאוד ברורה, ראושינג שואל אותו שאלה מדהימה. הוא שואל אותו, איך אתה כל כך מתפעל מהגזע הארי, וטוען שזה הגזע הכי משובח, האנשים הכי חכמים, הכי טובים, הכי מוצלחים. הוא אומר לו, תראה, לפני 800-900 שנה, אורך ואוריי, עוד היו שבטים ברברים שישבו כאן בבוהמיה ופרוסיה, ומה שנקרא, אכלו אחד את השני לארוחת בוקר, לא בתור משל, אלא בתור נמשל. ואילו היהודים שלהם אתה כל כך בז, ואותם אתה כל כך רודף, הם כבר לפני 2000 שנה כתבו את התלמוד, כתבו את הגמרא והמשנה, ועסקו בזכויות הפרט ובדיני ממונות, בחוכמה כל כך גדולה. כך הוא שואל אותו, אז מה אתה כל כך מתפעל מהגזע הגרמני? והיטלר לא כועס על השאלה, על כל פנים, זה לא ניכר בתשובה הכתובה, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל התשובה הכתובה היא כזאת, אני מצטט אותו מילה במילה, הוא אומר לו כך, אמנם כן, ברברים אנו, כלומר, אני מסכים, אנחנו באמת שבטים ברברים קדומים, וזה בעצם גרמניה, אנחנו צאצאים של שבטים ברברים קדומים. אמנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו. אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חזיון שו, שנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי המילה, ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים. כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. המילים האלה, צריך לחזור עליהם כמה פעמים כדי לחדד את ההגדרה מול מי נלחמנו ומה הוא רצה. מבחינתו של היטלר, מלחמת העולם השנייה הזאת, מלחמת השחרור של האנושות, מן הרוח. אין דבר כזה רוח, יש בעולם רק חומר. האדם נולד בטעות, מת בטעות, והחיים זה המרווח שבין שתי הטעויות האלה. המאבק שלו מאוד מוגדר, מאוד מאוד ברור. אני משחרר את בני אדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חזיון שו, שנקרא מצפון ומוסר. מבחינתו של היטלר, אין בעולם מצפון וגם אין מוסר מוחלט. זאת אומרת, גם היטלר האמין שיש מוסר מסוים. הוא גם חינך, גם הנערים שהתחנכו בהיטלר יוגנד, גם הם התחנכו לאיזה שהם יסודות מוסריים שלא תגנוב ולא תרצח, ולאהוב את המולדת ולהיות חרוץ. אבל זה עקרונות מוסריים שהאדם ממציא לעצמו, כי טוב לו להאמין בהם, כי נוח לו לחיות כך.
גם נוחות קיום העולם.
נוחות קיום העולם, הסדר מגורים נורמלי, אם אתה תגנוב לי ואני אגנוב לך, לא נוכל לחיות אחד עם השני, וכך הלאה. אבל באמת אין סיבה אבסולוטית, אין סיבה מוחלטת, אמיתית, למה לא לגנוב או למה לא לרצוח, ולכן כשהייתה סיבה כזאת, אז האנשים הכי הכי נחשבים בכל הפירמידה הזאת של המפלגה הנאצית, היו האיינזץ גרופן, אותם אלה שלקחו משפחות שלמות וירו בהם, ואחר כך באותו לילה שטפו את הידיים והלכו לשמוע וגנר, כאילו לא קרה כלום. מבחינתו של היטלר, מצפון זאת מציאות לא קיימת, כי מצפון זה המחויבות שלך למשהו שהוא יותר גדול ממך. מצפון לא נמצא בהיגיון, המצפון נמצא איפה שההיגיון נגמר, ומבחינתו של היטלר איפה שההיגיון נגמר אין כלום, כי אין בורא ואין מנהיג ואין תכלית ואין מהות. העולם הוא אוסף של מולקולות שהתפתח בטעות וזהו.
בזה בעצם הוא המשיך את מורשת אבותיו, את מלחמת יעקב ועשיו.
לגמרי.
שהייתה, אני חשבתי פעם, חזרו יעקב ועשיו, בני שני בני 15, חוזרים מלוויה של גדול עולם, מעבר, כל העולם מעבר אחד ומעבר השני, אברהם אבינו סבם, ושניהם חוזרים עם שני תובנות שונות. זאת אומרת, יעקב מכין נזיד עדשין להבין שהעולם הוא עגול, ואדם צריך להתכונן אל העתיד, ובא עשיו באותו רגע ואומר, הליטני נע מן האדום, האדום הזה, והוא אומר לו, למה לי זה בחורה? שהוא אומר לו, מציע לו את הבחורה, אומר, למה לי זה בחורה? כי...
צלחת מרק יותר טובה.
הנני הולך למות, ולמה לי זה בחורה? בחור בן 15 אומר, הנני הולך למות. אסב לא חשב לרגע שהוא הולך למות, אבל הוא יסכיל שאם הוא נמצא בעולם הזה, הוא צריך לנצל את העולם הזה ב-100% ורק את העולם הזה, כשיעקב מסתכל קדימה. ולכן, בעצם, כמו שהתחלת, אם אסב לא ימגר את יעקב, אז בעצם המצפון הזה יישאר, לכן הוא צריך את זה טוטלי, ולא מועיל שהוא יעשה חצי או שלושת רבי מלאכה. אם הוא לא יגמור את המלאכה, מבחינתו הוא לא ניצח.
הוא בעצם אומר לו, אני לא יודע אם זה היה איתך או במסע אחר שהייתי עוד קודם לכן, ששמו אותנו בקרקוב באיזה מלון מאוד רחוק, והלכנו ברגל מהמלון לבית הכנסת הרמו. וכיוון שלטלטל אי אפשר, אני לא יודע אם הציבור יודע, אבל אין עירוב בקרקוב. וזה ממש רשוס הרבים גמורה לכל עניין ודבר. הלכנו עם הטליתות. אז בתחילה, כשהלכנו ברחוב הראשי, צחקו עלינו. הם אפילו לא ידעו על מה הם צוחקים. זה היה פשוט מצחיק עבורם, זה היה מוזר. אבל כשהתחלנו ללכת דרומה לכיוון רובע קז'ימיז', איפה שכל היהודים גרו, שם גרו זקנים. ואני זוכר את המבטים שלהם. הם הסתכלו עלינו במבט נורא והיום. והמדריך הפולני שהיה איתנו תרגם לנו את המילים שלהם. והמילים שלהם היו, מה? הם חזרו? הם כבר מזמן היו אמורים להיות אפר ואבק מעל הארובות של בירקנאו, של אושוויץ. איך הם הגיעו לכאן בכלל? ואני לרגע פתאום הבנתי, מה הולך כאן? מה שהולך פה זה דבר נורא פשוט, אבל נורא... זה מסדר את הראש. קרקוב, לפני המלחמה, גרו 57,000 בני אדם. שליש מתוכם היו יהודים. תחשוב, כל אדם שלישי שהם פגשו שם היה יהודי. היהודי בכל מהותו קורא תיגר על הגוי. איוון קם בבוקר, הולך לקנות תפוחי אדמה. מוישה קם בבוקר, הולך להתפלל שחריס. מסתכלים אחד על השני. איוון אומר בוקר טוב למוישה, מוישה אומר בוקר טוב לאיוון. אבל בתת ההכרה, מה חושב איוון? תגיד לי, מה אתה חושב, מוישה? שאתה יודע מה משמעות החיים, שאתה יודע את סיבת החיים ואת תכלית החיים, ואני רק יודע ללכת לשוק לקנות תפוחי אדמה? כלומר, אני יודע לארגן את הקיום, ואתה יודע בשביל מה הקיום? זה בעצם מה שהיטלר צועק, אומר, אתם היהודים שיגעתם את האנושות, כי אתם באתם לעולם וסיפרתם שיש מהות, שיש מטרה, שיש סיבה. אני, אומר היטלר, משחרר את העולם מכבלי הרוח. מבחינתי, ברית מילה. ברית מילה זה לתפוס את כל הגוף האנושי והחומריות שבו, ולשייך אותה לאלוקיות. אין דבר כזה, אפר לפיו.
ולכן הוא רצה להילחם, ורק התחלת עם הנקודה הזאת שאמרת, שהגוי אמר שהיטלר לבד לא היה מצליח אפילו חתולים, ואכן כן, גם שנה שעברה שהיינו שם היה איתי יהודי שיש לו המון הרהורים, ואמרתי לו, אמרנו במחנה מיידנק, ואני מראה לו שם, אני אומר לו, תחשוב, האם שייך האם, כמו שאתה אמרת, חתולים, אני אמרתי לו אפילו מקקים, היה מישהו שמקים מחנות להשמדה, רוצה להיפטר מהכל, היה מצליח. וכמו שאומר הפסוק, לו חכמו יסכילו זאת, יבינו לאחריתם, איכה ירדוף אחד אלף ושניים ניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם והשם יסגירם. ופה בנקודה הזאת אני רוצה לעבור במעבר אולי קצת חד לרב נועם רדאי, שאתה השתתפת בכמה מסעות ואתה עדיין מתעתד להשתתף במסעות, אתה רואה בזה המון שליחות. ואתה מעביר המון המון מסרים. ומה הביא אותך כלא בן ליוצאי אירופה, כן, בן ליוצאי תימן, כן להתחבר באופן חזק לנקודה הזאת של דווקא לשואה? שוב, אמנם כולנו עם יהודי, אבל החיבור אצלך מאוד חזק, נועם.
ערב טוב. אני כבר בתור ילד קטן, כשלמדתי ביסודי, היה לי כמה מורים שיהיו ניצולי שואה. ותמיד הם זרקו לנו סיפורים על כל מיני ניסים שהיו להם, וכל מיני תובנות שהיו להם, והרבה פעמים גם כן הם הזילו דמעה תוך כדי סיפור. כך שבגיל צעיר כבר מאוד התחברתי לנושא של השואה. קראתי לזה הרבה ספרים, ואפילו יעזתי ללכת לבד ליד ושם, לעשות סיבוב, לראות, לחוש. ותמיד שאפתי להיות באותם מקומות שאכן היהודים נרצחו ונספו. רציתי להרגיש שזה יותר, רציתי אי אפשר להרגיש, אבל לראות לכל הפחות מה, מה, מה הם כן עברו שם. והמסע הראשון שאני עברתי, זה פשוט היה מסע של ימים נוראים. ופשוט זה היה בחודש אייר אומנם, אבל מסע של ימים נוראים. זה גרם לי חיזוק מאוד באמון, בביטוחן, ולהבין מה זה מסירות נפש אמיתית של, של יהודים. מאוד מאוד חיזק אותי, וזה נותן לי דלק לכל, לכל השנה. כשחזרתי לארץ, הגשתי בן אדם אחר לגמרי. זה שינה אצלי הרבה תפיסות, וכל שנה אני מקבל, איך שאומרים, חיזוק נוסף. ואני משתדל גם כן, אם לבחורים בישיבה שאני נמצא, אם בכל מקום שאני מספר את הסיפורים, הרבה פעמים אני מספר סיפורים על השואה, כדי להנחיל להם אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, מסירות נפש אמיתית, אהבה להשם יתברך, ומה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וזה, זה מסורת שאנחנו חייבים להנחיל, ואני חושב שזה חלק מהתועלת הגדולה שאנחנו עושים לאותם יהודים שנספו, שאנחנו מנחילים את, את האמונה שלהם, את הביטחון שלהם בהשם, וזה דבר שעומד לזכותם, לעילוי נשמתם, וזה גם תועלת רוחנית שאנחנו משיגים מהדברים האלה.
כן, אני רוצה לי, באמת שתשתף אותנו, איך אתה מרגיש התועלת שלך תוך כדי השירה במסע. אני אגיד את הצד שלי, כי אני באמת שאנחנו יוצאים למסע, ואנשים חווים במהלך היום רגשות מאוד עמוקים, וגם אמונה מתוך הסיפורים, כי במחשבה, איך האמונה השפיעה בתוך השואה, היא לא רק להאמין מתוך השואה, היא גם עזרה לאנשים, הרבה הרבה אנשים, לשרוד את השואה. כי כמו שאבא שלי אומר, והרבה אומרים, אין למושג שאני, אין מושג שנקרא ניצולי שואה. אף אחד לא ניצול. אלה שנשארו הם שרידי שואה. גם אלה, הפוך, רבים תשאל אותם, אתה מדבר איתם על מה שהם עברו, ואז אומרים, למה את ההורים שלי הוא לקח ואותי הוא השאיר? זאת אומרת, אנשים, גם אלה שנשארו, כואב להם למה הם נשארו אחרי כל מה שהם סבלו. ואיזושהי נקודה של אמונה שאני חשבתי שאפשר כן להוציא מתוך הנושא הזה של שואה, ומה שעזר לאנשים בעצם לעבור עם, עם האמונה, זה מחשבה שהרבה אני, הרבה אנשים שאלו, איפה הייתה השגחה בשואה? והשאלה הזאת היא, היא נובעת מכאב. ובוא נחשוב ביחד מה הכאב, אם אנחנו ננתח את זה, אם זה בגירוש, אם זה באקציות, אם זה להתאסף לגטו, כל דבר כזה הוא גורר בתוכו שני נקודות. אחד זה בעצם הסבל הפיזי. אדם עוזב את הבית שלו, קשה לו, אין לו איפה ללכת לישון. מצד שני, יש פה את ההשפלה. מישהו שולט לי בחיים. אותו דבר, מגיעים לגטו, מזזים אנשים שגרו בבית שלהם, אומרים, תיכנסו כולם לחדר אחד, ומכניסים להם משפחות אחרות לתוך החדרים. ושוב, פה יש את הצער ואת הקושי של לחיות 30 איש בבית, אבל יש פה את ההשפלה. וגם זה באקציות, שמחליטים לך לאן אתה הולך, ואם זה באנישות, שהנאצים היו נכנסים ונותנים מכות, אז היה את הכאב של המכה, ואם זה בהרג, אז היה את האובדן. אבל הרבה מעבר לזה, זה נושא של השפלה. אם ניקח את הנושא הזה, ניקח לדוגמה, אדם הולך ברחוב, ופתאום חוטף איזו סתירה כואבת. ובאותו רגע אדם עולה לו לפנים ויורד לגמרי, הוא כולו נעלב, כואב לו גם הסתירה, אבל יש לו איזה אלבון, ואז הוא מסתובב הצידה, והוא רואה שזה בעצם הרוח העיף איזה ענף. הוא בבת אחת נרגע, הכאב של הסתירה לא עבר לו. אם אנחנו ניקח את השואה ונפרק אותה לחלק הזה, לחלקים האלה של השפלה והכאב, אם ניקח את הנושא של הכאב, הכאב הוא עצום. אנשים לא יודעים איך אבא שלי אומר, בלקסיקון שלי לא היה קיים המילה סבא, סבתא. זה מילים שלא היו אצלנו, לא הכרתי כזה דבר. אבל זה החלק של הכאב. אבל אנשים שעברו את זה, הם שואלים, אם הקדוש ברוך הוא, איפה אבא שלנו היה כשהשפילו אותנו? כי היו מקרים, צונמי, אנשים מתו שם בכמויות. אף אחד לא אמר איפה היה, איפה הייתה השגחה. או גם כשהיו מקומות בודדים של השפלה במהלך ההיסטוריה, לא שאלו איפה הייתה השגחה. אגם שזה ילד שעבר איזשהו משהו, מה זה משנה אם זה ילד אחד או 6 מיליון? כל אחד הוא נשמה בפני עצמו, וכאב הוא כאב פרטי. אבל פה הייתה איזו הרגשה של השפלה. וכשאנחנו חושבים שבאמת הכוח היה בידם של הנאצים עם השימם, אז אנשים מרגישים מושפלים. איך הם שולטים בנו? אבל אם נפנים חזק, דבר, אז עבודת לב קשה מאוד, אבל אם נצליח להפנים את הנושא הזה, שבעצם המכה היא מעט הקדוש ברוך הוא, ולא הם אלה ששלטו, והם היו מקל, אם נצליח להפנים את זה שהם היו מקל, לפחות את הנקודה הזאת של ההשפלה, נצליח להוריד. ואז את אותם שאלות ששואלים איפה הייתה השגחה, אנחנו מבין ונאמר, שם הייתה השגחה, זה לא הנאצי עשה את זה, זה בורא עולם. מה הייתה הסיבה? זו חידה שלא ניתן לפתור אותה, אבל את לפחות את החלק של ההשפלה, שהוא חלק לא מבוטל בעניין של הסבל, פה אפשר להוריד, וזה אני חושב שהאמונה נתנה לאנשים את הכוח לשרוד. כשאנחנו מגיעים למסעות עצמם, אנשים חווים את שומעים את העדויות, שומעים את הסיפורים, והם חווים חוויות מאוד קשות, ואז על ידי השירה, אני חושב שזה מצד ההרגשה שלי, ולכן אני משתדל תמיד שיבוא איזשהו בעל מנגן, עוזר לפרוק את הכאב בצורה חיובית, בצורה ברורה. איך אתה הרגשת את זה, כשאתה בעצם, כשאתה ניגש ושר, אם זה במחנות עצמם, שזה שירים יותר שירי נשמה, ואם זה אחר כך לקראת ערב שמגיעים לנועם אלימלך, אז אתה עוזר לפרוק את זה דרך השירה. איך אתה מבטא את זה?
קודם כל צריך לדעת שלכוח של הנגינה יש כוח רוחני גדול ועצום. חז"ל אמרו שהנביאים היו מתנבדים על ידי כוח של ניגון. וכתוב בחז"ל גם כן שאדם מגיע לתשובה על ידי ניגון. ודבקות בקדוש ברוך על ידי ניגון. אז מילא אני חושב שהחלק של הניגון זה חלק בלתי נפרד להנחיל את הרגש ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום ומקום. ובמיוחד, אני זוכר אחד המקומות הכי מרגשים וקשים מאוד שהיינו שם, זה פשוט להיכנס לתאי הגזים במיידניק, ושם לשיר שירי אמונה, שם לשיר אני מאמין. לדעת שבמקום הזה, במקום הזה, לפני כמה שנים, היו יהודים שצרכו שמע ישראל, שמסרו את נפשם על קידוש השם שם, במקום הזה, אלפים אלפים של יהודים, ושם אתה עומד, באותו מקום אתה עומד, ואתה שר את השירי אמונה שהם שרו אז. אז באיזשהו מקום אתה אולי קצת מתחיל, אם אתה עוצם את העיניים, קצת להרגיש מה באותם שניות הרגישו אותם יהודים בשניות האחרונות שלהם. וכשאנחנו שרים את השירים האלה, זה מכניס לנו הרבה 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 חיזוק ואמונה, וזה נותן לנו הרבה רגשות על אותם חוויות שחוו אותם יהודים באותם שנים, באותם תקופות. וגם כשאנחנו מכירים אחר כך לז'נסק, אז באיזשהו מקום צריך לפרוק את המתח, וקצת להכניס קצת תקווה ועתיד ושמחה ללב יהודי, ועל זה שאנחנו כן נשארנו, והקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו, והוא נשארנו בחיים, אז על הקטע הזה אנחנו גם כן כביכול מודים לקדוש ברוך הוא, וקצת מכניסים כוח של שמחה במהלך המסע. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביא עשה מושיח בביא עשה מושיח אני מאמין בביא עשה מושיח אני מאמין
אני מאמין אני מאמין אני מושיח אני מאמין בביא עשה מושיח בביא עשה מושיח אני מאמין אני מאמין אני
בביא עשה מושיח עשה מושיח אני מאמין ואף על פי אוי אוי שיסמאמי עם כל זה אני מאמין ואף על פי אוי אוי שיסמאמי עם כל זה אני מאמין.
יישר כוח, באמת מרגש, ולהיכנס לתוך השירים שלכם מחזיר אותנו לתוך המסעות, לתוך המסע. ואני עובר מפה, השתתפת ביחד עם הרב נועם בשירה, הרב אהרון גרליץ, חזן וזמר ברחבי העולם, והרגש שאתה מצליח להנחיל דרך התפילות שלך בכלל ידוע, אבל אנחנו חשנו אותו במהלך המסע שלנו ביחד לפני שנה. ו... נתחיל קודם כל באמת, מה הביא אותך וחיבר אותך ועניין אותך במסעות בכלל, ואיך אתה מסתכל על הנושא הזה של זיכרון, להזכיר את העניין הזה, הרב גרליץ?
ראשית, אני התרגשתי במסע. המסע היה בשבילי מסע מרומם, מנציח, וגם מבטיח להלאה, כדי להמשיך את הדרך ואת השושלת, שאני כן משושלת פולין. אנחנו היינו חסידות מאוד גדולה, אני בא מחסידות סטריקוב, וחסידות סטריקוב שהייתה בפולין וכמעט נכדה, והיום בונת עצמה מחדש. כשאנחנו מדברים, אתה פתחת בעניין האמונה, ושאנחנו יכולים להשיג מזיכרון. בכל יום אנחנו אומרים את ששת הזכירות שאנחנו צריכים לזכור. זה דבר, הדבר הראשון שכתוב בזכירות זה שאנחנו אומרים כל בוקר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אנחנו כל יום יוצאים ממצרים מחדש. חלק מהיציאה שלנו זה יצאנו גם כן ממצרים ויצאנו גם מפולין. היינו שם בתקופת דור השכלה קשה מאוד, ויצאנו משם והגענו לפה לארץ ישראל, ופורחת פה היום יהדות, חסידות על פי דרך התורה ועל פי זאת אומרת כמובן על פי רבנים, מקומות שהוקמו בגדול על ידי השירה והתפילה. תפילה זה פירוש המילות. כשאנחנו מתפללים, אנחנו כחזנים שליחי הציבור, אנחנו מעבירים את התפילה ישירות לקדוש ברוך הוא, העם הנבחר, שזכינו שיש לנו שלוש פעמים ביום לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. וכשחזן עולה, יש לו את עול של כל הציבור, והוא מגיע ומעביר את התפילה ומחבר את הציבור יחד איתו. והמטרה שלנו, כשאנחנו שרים, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להרגיש קרוב יותר. וכשאנחנו שרים, אנחנו מתעלים על עצמנו, על ידי השירה, על ידי הנגינה, אנחנו מתעלים על עצמנו, מגיעים להבנה יותר קרובה לפירוש המילות, וככה אנחנו יכולים להבין מה אנחנו אומרים. יום זיכרון זה לא רק יום זיכרון, שאתה הולך לשם, למקום, אתה מצליח לחיות את האמונה שחיו שם. כשאתה רואה שיש, שבן אדם אין לו שום דבר, ואתה הולך לבקש ממנו צדקה של מיליון דולר. האם אתה חושב שהוא ייתן לך צדקה כזאת? מגיע בן אדם ואין לו לחם לאכול. הוא מצא פיסת לחם קטנה. הוא יושב יחד עם קבוצת אנשים שזה כל מה שיש להם. הפיסת לחם הזאת שווה מיליון, כי זה החיים. הוא יודע שבזה הוא יציל את עצמו. אבל מהעדויות, מהסיפורים, אנחנו רואים, הם חיו אמונה. יגיע עוד לחם, אני מאמין, אבל אני אעזור לשכן שלי, לחבר שלי, למי שחווה איתי את החוויה, ואני גם אתן לו את הלחם. על זה אנחנו רואים שגם שכתוב, קהילות הקודש שמסרו את נפשם על קדושת השם. בן אדם הלך להביא לחברים שלו אוכל, שתייה, אנשים עליהם נאמר, החסידים, הישרים, תמימים, נאהבים ונעימים. זה תחושה שכשאתה מגיע לשם, אתה חווה אותה באופן אחר, אתה מרגיש את הפחד שהם הצליחו, שהם חיו בו, שהם היו בו, ועם כל זאת אתה מצליח לשמוע לדויות על בני האדמורים, שכשהם נכנסו לתאי הגזים, הבקשה היחידה שלו שהוא ביקש, ביקשו מכולם להתפשט, הוא ביקש להישאר עם תלית קטן, כדי להישאר עם זה ביחד, ולהגיד עם זה קריאת שמה. זה דברים שאנחנו נשגב משכלנו להבין, עד כמה בן אדם היה באמונה חזקה, שהוא ידע שהוא הולך לפגוש כעת, כמו שאומרים, להחזיר את נשמתו ליוצרו, וכל מה שיש לו להגיד, זה לבקש עוד מצווה אחת, תיתן לי להישאר עם ציצית, תיתן לי להישאר עם תלית, הקריאות שנשמעו מהחדר, היום והנורא, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, גם במצב הזה, אנחנו מרגישים את האמונה הרבה יותר חזקה. זה נקרא זכירה של יציאת מצרים, שם הם יצאו למדבר, לא היה להם שום דבר, ופה הם היו בעיר, ולא היה להם שום דבר. זה ממש בדמיון לאחד לשני, ואם דיברת קודם על השמדה, אז גם כשאנחנו במגילת אסתר, גם נכתבה מגילה כדי שיזכרו, ואמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, והוא לא הצליח. והקדוש ברוך הוא, אז כמובן שפה לא נכתבה מגילה, אבל נכתבו רבות מיני מגילות שאנשים כתבו וכותבים עדיין היום, ומעידים בעצמם את העדויות הקשות ואת החיים הקשים שהם עברו.
אני באמת, כשתוך כדי שאתה מדבר והזכרת את הנושא הזה, נזכרתי שעל המזבח הגדול בבירקנאו שם התפללת את התפילה של אב הרחמים. האם נשמח בכל אופן קצת להיזכר, לא עניין של שמחה, אבל להתרומם ולהתרגש באותה תפילה שהתפללת שם.
אב הרחמים זו יצירה שאומרים אותה מדי שבת, ואת היצירה הזאת חיבר שמואל מלאבסקי. אנשים מכירים את הפזמון, אתם מוזמנים כאן להצטרף בפזמון איתי באולפן, וגם מי ששומע אותנו בבית יכול להצטרף אלינו, וקצת ננסה להבין את פירוש המילים של מה שכתוב באב הרחמים. שוכן מרועמים ברחמיו העצומים, כמה אנחנו זכינו להבין ולראות גם במקום הקשה הזה, כמה רחמים היו וכמה חסד היה במקום הזה.
אברון גרליץ.
אבו רחמים, שוכן מרועמים ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים, הוא יפקוד ברחמים החסידים והישורים ויבואו התמימים, כאילו יישא קודש שמוסו נפשום, כאילו יישא קודש שמוסו נפשום, שמוסו נפשום. על קדושה השם, כאילו יישא קודש שמוסו נפשום, על קדושה השם, כאילו יישא קודש שמוסו נפשום, על קדושה השם. הנאובים והנעימים הנאיובים והנאימים בחייהם, בחייהם ובמויסום אלוהי נפודו, בחייהם ובמויסום אלוהי נפודו. אוי, בחייהם ובמויסום אלוהי לא נפרדו. כאילו עסקו שום על קדוש השם כאילו עסקו לדש שם שורים הקלו מהרויס גוברו לעשו ישרץ אין כוינום וחיפץ צורום מיני שורים הקלו מהרויס גוברו לעשו ישרץ אין כוינום לעשו ישרץ אין כוינום וחיפץ חפץ וחיפץ צורם יזכרם אלוהינו לטובו לטובו יזכרם אם ישיור אם צדיק יוילום אם ישיעו צדיק יוילום יזכרם לטובו יזכרם אם ישיעו צדיק יוילום כאילו עסקו דמה ודובר שופו Nikmas dam Dam avodova shofu Leyeinenu Vinikrim leyeinenu Leyeinenu beyomenu Nikmas dam avodova shofu Hey, lo es a coires, shemos sunarishom, arkedushas ha-shem,
ישר כוח הבא רון גרליץ, החזרת אותי ואני בטוח את כל השומעים אל איזשהו רגשות עמוקים עם התפילה, עם ההזכור, לזכור באמת את אותם הקדושים והתיאורים. ישר כוח. אני פונה לך לקראת סיום השעה הראשונה, הרב אהרון קרביץ, כמשתתף במסע ואדם שכותב הרבה מאמרים, איפה אתה התחברת אלינו בכמה מילים ונושא הזיכרון אצלך? בבקשה, הרב אהרון קרביץ.
אני חושב שנושא הזיכרון הוא מהותי וקריטי לנו. אני דור שלישי לשואה שגדלתי על ברכי סבתי, שהיא כפי שאביך מכנה שרידת שואה, והמסע הזה חידד אצלי שהיא שרידת שואה וכולנו ניצולי שואה. כולנו, גם במובן הזה של כל מה שאנחנו רואים סביבנו הוא לא מובן מאליו. אנחנו רואים עולם תורה, עולם ישיבות, כוללים, בתי כנסת, שטיבלך מלאים, שום דבר מזה לא מובן מאליו, וזה מאוד מחדד את האחריות שיש לנו גם כלפי הדורות הבאים וגם כלפי הסבים והסבות שלנו שנותרו שם, שאנחנו זקוקים להיות ראויים להם ולהנציח את זכרם, כי הם חיו כמו יהודים ומתו כמלאכים.
אנחנו בסיום השעה הראשונה, מיד לאחר החדשות נחזור אליכם. כאן נדב וליס עם הרב אהרון גרליץ, הרב אהרון קרביץ, נועם רדאי והרב יעקב אסטרחר. בשעה הבאה אנחנו נעסוק בחלק של הגבורה שהזכירו בנו, חלק של הניצחון, איפה מתחברת השואה עם הניצחון. יהיו עמנו, אנחנו כבר חוזרים.
חדשות כל חי, השעה 11.
שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ביד ושם בירושלים נערך הערב הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לקדושי השואה לשנת תשע"ז, בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא, הרבנים הראשיים ונציגי ניצולי השואה. הלילה מחר מציינים ניצולי השואה וקרוביהם בארץ ובעולם 72 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. בקהילות רבות בישראל וברחבי העולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה.